אנחנו הפסקנו בסיפור, למעשה, בסיפור של הברגר ואני, הפסקנו באמצע, וקרוב להתחלה, שנולדו משניהם בנים. לעשירים נולד בן ולעניים נולד בת. והבת הזאת הייתה חידוש נפלא של יופי, והיו נותנים לה מתנות מחמת סיבה, והיו נותנים מתנות עד שנתעשר העני. עד כאן קראנו, דיברנו על זה קצת שבוע שעבר, ציון מכלל יופי, אלוקים הופיע, איך שיש גילוי אלוקות, זה המושג של יופי. יופי זה התגלות הפנים האלוקיים בתוך המציאות. כאן כתוב יופי בלי וב, זה יו פעמים יו. זה כללות, גילוי אלוקות בעולם, זה רגע של צפורות שכל מחות כלולה מעשת. כל היופי הזה היה בביתו של העני, שהוא לא היה בר דעת גדול, הוא היה עני ואין עני אלא בדעת, ככה דיברנו שבוע שעבר, מי שזוכר. הוא נהיה עשיר, אבל הוא נהיה עשיר לא על ידי עבודתו ולא על ידי הגיעתו ולא על ידי מתנות שנתנו לו. ובדרך כלל ככה זה, כשבן אדם מקבל דברים שלא על ידי הגיעה, הם לא יקרים בעינו. יש משל בספרות העולמית על מלך ששלח את הבן שלו ללמוד איך להסתדר לבד, אז הוא חוזר כמה פעמים הביתה וכל פעם הוא מביא את השכר, הוא מביא את השכר שלו למלך, והמלך זורק את זה לתנור והבן לא אכפת, הוא שולח אותו עוד פעם, עד שבסוף הוא תופש לו את היד ואומר, אבא, על זה עבדתי קשה, על זה אל תזרוק. ובמקום הזה שעובד מאוד קשה, אז המלך אומר, עכשיו אני יודע שלמדת משהו, עכשיו אני יודע שתדע להעריך את היגיעה שלך. וזה גם ביגיעה רוחנית אותו דבר. בן אדם שמתייגע על משהו ולא הולך לו בקלות, הוא לא מקבל את זה בחינם, הוא מבטל את עצמו כדי לקבל את זה, אז הוא שומע על זה, זה יקר בעיניו. ואם הוא מקבל סתם, יש כתוב בזוהר, רוח מסעבה, השתקח תדיר במגנה, בריקניה, בלא דחיותא דגרמי, זאת אומרת, רוח של טומאה אפשר לקבל תמיד בחינם, בלי לזכך את הגוף, שכתוב לזכך את העצמות, אבל אתה אומר לזכך את הגוף. זה כתוב על הפסוק, זכרנו את הדגה אשר נאכלנו במצרים חינם. וחז"ל אמרו, מה, הם נתנו להם חינם, הם נתנו להם דגים, אפילו תבן לא נתנו להם חינם. לא נתנו להם שום דבר. רק מה חינם? חינם מן המצוות. זאת אומרת, אני אומר בסיטואציה כזאת, שאם הגוף דחף לעשות משהו, אז זה בסדר, אבל לקחת, שבן אדם ייקח ויעבוד על עצמו, לשפר את עצמו, להשקיע בזה, זה לא. מה שהם קיבלו, הם קיבלו חינם. עבדו בחינם, קיבלו בחינם. אז זה סדר של הקליפה. ובאמת, אלה שנתנו לו את המתנות, הם רצו משהו. הם היו קליפות. אמרו, מה הם רצו? הם רצו להשתדך איתו. הם רצו את הבת, אז הם נתנו לה מתנות. אנחנו לא מתנות. הסיפור הזה יש לו, אני רוצה רגע פה לפני שנמשיך, צריך לראות אותו בכמה אופנים. קודם כל אפשר לראות אותו באופן האישי, אפשר לראות אותו באופן הכללי, באופן של עם ישראל. לראות את קודם באופן הכללי הוא קצת יותר קל. אז באופן הכללי עם ישראל הרי מחכה לגאולה שלמה, הוא מחכה למשיח. ההישרדות של עם ישראל שיוכל למשוך גלות ארוכה כל כך עד שבסוף מגיע משיח, ההישרדות הזאת היא תלויה בשני גורמים. היא תלויה בגורם אחד, בגלות צריך הרבה מסירות נפש, אין ברירה. מי שמחפש שיהיה לו נוח ונעים, אז הוא לא יכול לעבור את הגלות, אז הוא פשוט הוא מחליף זהות והוא נטמע בין כל העמים. לעומת זאת, לעומת מסירות נפש, שזה משהו הירואי, זה משהו שקורה לפעמים, זה הרי לא על כל צעד ושעד. אם יודעי שאבותינו היום מוסרים את נפשם, אנחנו לא היינו פה היום. אבל מצד שני צריך גם את העקביות של היום-יום. למשוך ביום-יום את הדברים הפשוטים. וזה, שני הקצוות האלה, הם רומזים בסיפור בעשיר ובאשתו של העני. אשתו של העני זה אישה יראת השם, היא עומדת בניסיונות, היא לא עושה דברים של מסירות נפש. אבל היא עומדת בניסיונות, והיא לא מתפתה, והיא מושכת. הוא מצידו, הוא גם עשיר גדול, אין עשיר על הבדה, הוא הצדיק בסיפור. והוא, לא רק שהוא עשיר בדעת, הוא גם עשיר במעשים, וגם עושה דברים שהם כאילו מחוץ לשורה. הוא הלך ומסר את נפשו, כשהיא נפלה בשבי, הוא מסר את נפשו בשביל להוציא אותה, יכלו בקלות להרוג את זה. זאת אומרת, כשהאיש הפשוט, שהתפקיד שלו זה למשוך ולעמוד בניסיון וכל זה, כשהוא נופל בשבי שמקיפים אותו מכל צד וכבר אין לו כוח לעמוד, אז מי שעזור לו תמיד זה בעל המסירות נפש, הבעל כוח הגדול. אני חושב שרבי נחמן ולכתב הרב זה בעל כוח. הצדיק הוא קורא בעל כוח. הוא לא רק צדיק לעצמו, בעצם זה השם של הצדיק הכי מפורסם, משה. מה קורה של המילה משה? מה קורה של המילה משה? מה? הוא משה החוצה. יש טבעתי בעברית מצולה, בא משה, הוציא. אם אתה מושיט לו יד, אם אתה קורא לו, אז הוא מוציא אותו. אם בן אדם יישב ככה ויגיד, אני נכנס לבוץ, שיבחור שיבי יוציא אותי, הוא לא יוציא אותי. זאת אומרת שיש כאן חלוקת תפקידים. יש מי שצריך לעשות את היום-יום הרגיל, לפעמים הוא נופל. ויש מי שנותן לו כוח ברגעים של הנפילה, ויש בזה כמה אפשרויות, הוא לא נותן מתנות. הוא לא נתן למתנות. הוא לא הפך אותה, הוא נתן לצדקה. אבל הוא לא נתן למתנות, הוא לא הפך אותם, הם היו שכנים הרבה זמן קודם. הוא לא הפך אותם לעשירים. אלה שבאים לעשות אותם לעשירים, זה האינטרסנטים, אלה שרוצים לכבוש אותם. אבל הוא כל הזמן, שום דבר. לא נתן להם כלום. הצדיק עוזר לבעל בחירה, לאדם, לא על ידי זה שהוא נותן לו דעת אחרת, ולא על ידי זה שהוא לוקח אותו ומרים אותו מעל הבחירה, אפילו לעניין מסוים, למדנו על זה פעם. הוא משאיר אותו עם הבחירה שלו, עם התמודדות שלו, עם הכוחות היומיומיים שלו, והוא מלמד אותו שבתוך המצב היומיומי שלו יש מספיק כוח להתגבר. זה דרך של צדיק אמיתי, שנותן לבן אדם, הוא באמת לא מושך אותו החוצה. הוא מראה לו את הדרך, איפה אפשר לשים רגל, איפה יבש, ואיך אפשר, איך אפשר לצאת מהבוץ. פעם למדנו בריכות איך יוצאים מבוץ, מבוץ גשמי. אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו עוד פעם. יש שיטה איך לצאת מבוץ. לשחרר את הוואקום, להכניס אוויר. להכניס אוויר, להכניס אור. על כל פנים, הצדיק מראה לאדם הפשוט שכל הכוח כבר אצלו. אז מצד אחד הוא נותן לו המון כוח, כי אם באים אליי ואומרים לי באוזן שיש לי כוח, זה עצמו נותן לי כוח, למרות שהכוח היה שלי כבר קודם. זה בדיוק על הגבול בין לעזור לבין לעזור לבן אדם לעזור לעצמו. וזה הדרך של הצדיק, איך שהוא עוזר לבעל בחירה. כי לקחת את הבחירה מהאדם זה לא לכתחילה. יש דרך כזו, אבל זה לא לכתחילה. אפילו אם רק רוצים להעביר אותו איזשהו קטע. אני אומר לה, אז הוא לא נתן מתנות. אבל כשבאים כל אלה שרוצים לנוק מהציון בכלל להיות לי, זאת אומרת, עם ישראל, הצדיקים לא מפנקים אותנו, אבל הקליפות מפנקים אותנו. בשביל אנחנו כל כך בקלות עוזבים את הצדיקים ועוזבים לקליפות. זה הסיפור. כי הסיפור של הקליפות מסופר במשלי כמה פעמים. שם הקליפה נקראת אישה זונה, ושהיא באה לפתות, היא מציעה כל טוב, ובסוף הבן אדם נשאר בלי כלום, ומה שקורה לו זה קורה לו משהו נורא ביום. בכל המשלים האלה במשלי. מצד שני, הצדיק, המורה דרך, האבא, הוא אותו על כך שהוא תמשוך ביד, הוא מצליף, הוא נותן על הראש לפנים, הוא מוכיח, כן, אוהב שבטו, איך כתוב שם? שונא שבטו, חוסך שבטו, שונא בנו. אז כמובן, הבן, מה יעשה הבן ולא יחטא, אבל האמת, שאת השכל הקטן הזה להבחין, שהכעס האמיתי הוא הרבה יותר יפה מאשר חיוך מזויף, את השכל הזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, עם זה נולדנו. ילד קטן לא מתבלבל. האם אתה זיף לו פנים ותבוא איזה דודה במרכאות, אם הוא ילך לאמא, אפילו שהיא מזיפה לו פנים, כי הוא מרגיש בפנים מי באמת אוהב אותו. והאם זה השכינה? עד כאן זה פחות או יותר התיאור של מה שקורה עד עכשיו. והברגר הנעל נפל בדעתו שהשתדך עם העני הנעל מגודל יופייה. זה באמת היה שידור אמיתי. זאת אומרת, הבן שלו, ההמשך מהצדיק וההמשך מהעני, בעצם מאשתו של העני, מהענייה הזאת, החיבור של שניהם ביחד זה חיבור נפלא. זה חיבור של משיח עם כנסת ישראל. כנסת ישראל יש לה הרי שני פנים. יש פן אחד שזה נשמת האומה, שזה מלכות של עולם האצילות. יש פן אחד שזה הפנים שלנו. אנחנו פה למטה, כל האנשים הקטנים. זה כנסת ישראל, זה הבת. והבן זה המשיח, שנשמתו נבראה לפני בריאת העולם, אחת משבת דברים שנבראה לפני בריאת העולם. ההתאחדות של שניהם זה תיקון העולם. זה השידוך פה. השידוך פה זה ביאת המשיח. היופי של הבת, אם צריך להבין מה פירוש, מה זה ציון בכלל יופי, ציון בכלל יופי אלוקי מופיע וכל זה, זה בעצם, יש נקודת ציון אצל כל אחד בישראל. יש משהו שנקרא ציון בלב של כל יהודי. מה נקרא ציון בלב של כל יהודי? וכמו, אפשר לקרוא לזה בשפה פשוטה, טביעת אצבעות של הקדוש ברוך הוא. אפשר לקרוא לזה. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא חתם את כולנו באיזה מין חותמת. כך כתוב בזוהר הקדוש, הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני, הטביע בנו את שם הוויה. הוא אמר, אנוכי השם אלוקיך. והוא אמר לנו, הקדוש ברוך הוא אמר לנו, שאפילו אם אנחנו ניפול לפה ולפה, אף על גב דאזיל האחה והאחה, דיוק נשטר בך לעולם. החותמת ששמתי, דיוקן, פה המילה דיוקן זה חותמת, החותמת שהחתמתי אתכם, היא תשאר בכם לעולם. זה היופי, זה היופי שיש בכל אחד, והיופי שיש בכל עם ישראל ביחד. וליופי הזה מגיע שיבוא משיח. אבל היו הרבה שרצו לתקן את העולם וחשבו שהם יזכו שנשמת משיח תיכנס בהם, והם לא זכו. אז קודם כל יש כאן שני מעגלים מסביב לעם ישראל. יש שני מעגלים, יש מעגל אחד חיצוני ומעגל אחד פנימי. מעגל אחד חיצוני של קליפות, של קליפות שרוצים למשוך את היהודי לאמונות כוסביות, כן? ועל זה יש כמה וכמה פסוקים בתנ"ך, הריני את מראייך, אחד מהפסוקים האלה, ועוד כל מיני מה זו דרך מידות. מה אתם כל כך, הקדוש ברוך הוא עושה לכם רק בעיות, אתם כל כך דבוקים בו. תבואו אלינו, אנחנו נציע לכם אלטרנטיבה יותר מעשית, כמו שאומרים. אז יש לימי כספו ולימי זהבו, בכל דור יש איזה אליל אחר שהוא רוצה להיות, הוא רוצה להיות החתן של אותה בת. זה המעגל החיצוני. אחר כך אנחנו נראה שיש גם מעגל פנימי של צדיקים אמיתיים, שהם באמת מתאימים, אבל הם עדיין לא הגיעו לדרגה הזאת שהם יכולו להוציא את זה מהכוח אל הפור. אז יכול להיות גם משיחי שקר. יכול להיות גם מעגל של משיחי שקר, אבל יכול להיות גם מעגל של משיחי אמת. שאם הם היו מתקדמים יותר, הם היו מגיעים לדרגה הזאת. הם לא הגיעו לשם. הם לא הגיעו והם לא יודעים. אז כל אחד מנסה לגאול את עם ישראל, ועם ישראל לא הולך אחריו. מכיר. וזה נראה כאן בסיפור. קודם כל, הדבר הראשון שמופיע, מופיע האמת. זאת אומרת, הוא נותן לנו מראש את הכיוון האמיתי. בנו של הברגר הזה, זאת אומרת, ההמשך של אותו צדיק שמסר את נפשו לגמרי עבור עם ישראל, כמו משה שאומר, יבים עין, מכן הנה מספרך אשר כתבת, וגם הוא שם את עצמו לגמרי בצד, ההמשך של זה, הבן שלו כאילו, ההמשך שלו זה משיח. והוא מזהה באמת שהבן שלו יכול להתחתן עם אותה בת. איך זה כתוב בסיפור? הברגר הנ"ל נפל בדעתו שהשתדך עם העני הנ"ל מגודל יופיה. שהיה חידוש כזה. ויאמר בלבו, אפשר על זה מראה החלום, זאת אומרת החלום בתחילת הסיפור. שלוקחים את הדברים שלו ומעבירים למשפחה השנייה, ואת הדברים של המשפחה השנייה מעבירים אליו. שנושאים שלו לעני ומעני נושאים אצלו, היינו שהשתדכו יחד והתערבו יחד על ידי השידוך. פעם אחת בת אשת העני אצלו, ואמר לדעתו שרצונו להשתדך עמה, ואפשר בזה התקיים החלום הנ"ל. השיבה לו, גם אני חשבתי זאת בדעתי, אך לא הייתה לי העזה, לא היה לי העזה לדבר מזה שאני אשתדך עמכם. למרות שעכשיו הם כבר היו עשירים, אף על פי כן היא עדיין כיבדה אותו. קודם כל היא כיבדה אותו בגלל שהוא הציל אותו. היא ראתה את היושר שלו, את המעלה שלו, וחוץ מזה היא כיבדה אותו גם בגלל העושר. הוא לא יכול לפחות עבד קשה על העושר שלו. הם קיבלו מתנות. זאת אומרת, היא לא התבלבלה מהמצב החיצוני. היא קיימה את הדברים באמת. זו מעלה של איש פשוט. אומרים שעובד אדמה זה אדם שאי אפשר לבלבל אותו. כי הוא כל הזמן עומד מול המציאות. כן, למעשה עובד אדמה, ברוחניות יש גם מושג של עובד אדמה. מי שעושה את העבודות הפשוטות, אז הוא קרוב לאמת, אי אפשר לבלבל אותו. הוא לא מתבלבל ממדרגות ומכל מיני, ואפילו אם יש לו, אז הוא יודע אם הוא קיבל אותם בזכות, או שהוא קיבל אותם כדי לבדוק אותו מה הוא יעשה, אם הוא יתגאה, אם הוא יתנפח. אז היא מתייחסת לכל המתנות האלה כאילו אינם, היא נשארה הענייה, והיא לא מעיזה להציע שידוך לשכן העשיר. אבל להיות שהוא מציע את זה, אז היא מאוד שמחה. אך אם אתם רוצים, ודאי אני מוכנה, ולא אמנע מכם. כי כבר נשבעתי שכל טובי והצלחתי לא אמנע מכם. והבן והבת ענה למדו שניהם בחדר אחד לשונות וכיוצא כדרכם. זאת אומרת, כבר כשהם קטנים, עוד לפני שמגיע הזמן שמתחילים, הוא חוזר אחורה בסיפור עכשיו, בשורה הזאת. הרבה לפני שמגיע הזמן שחושבים על החתונה שלהם, מתפתח ומתפתחים יחד. זה לא דבר זר, הם מכירים אחד את השני. לא רק בזכות שהאבות מכירים, לא רק בזכות שהם שכנים, אלא למטה ממנו היה דר אני כתוב, הם היו שכנים. הם לומדים יחד. זאת אומרת, הרי במקביל כל אחד צריך להתפתח. הכלה צריכה להיות ראויה לחתן, והחתן צריך להיות ראוי לכלה. נשמת משיח צריכה, כך כתוב בליקוטי מהר"ן, וכן נקבל בתורה ס"א, כתוב שמשיח נשמתו קדמה לבריאת העולם, ומבריאת העולם עד הזמן שהוא יתגלה, יש שם לשון עובר עליו מה שעובר עליו. ובגמרא כתוב במפורש יותר, במדרש בעצם. כתוב משיח יושב בפתחה של רומי בין כל המצורעים, בין העניים. עניים מבקשי נדבות מצורעים. איך אפשר להכיר שזה משיח, שהם כולם מחליפים תחבושות, מחליפים בבת אחת מכל התחבושות. שהגוף יתאוורר, אבל הוא מחליף תחבושת תחבושת. מדוע? שמה יקראו לו לגאול את ישראל שלא יצטרכו לחכות לו. אז מה המצב הזה? זה כמו יוסף, מבית האסורים הוא יוצא למלוך. וכל האיסורים האלה מזכחים אותו. האמת שזה מרומז בתנ"ך גם, כל הסיפור הזה. הוא מחולל מפשענו, מדוכא מעבודתנו, הוא מחולל מפשענו. יכול להיות שחזק מרשים את זה על הפסוקים האלה, אני לא יודע, אבל לבוא פנים, אז הוא עובר סדרה שלמה כדי להיות ראוי לגאול את עם ישראל, ועם ישראל מצידו עובר סדרה שלמה כדי להיות ראוי. עכשיו, בכלל, כל הנושא, הכל הרי מדובר על איסורים, ולנו לא כל כך מובן מה העניין של האיסורים. למה איסורים מזרחים? אבל האמת שיש כאן נקודה אחרת. הנקודה היא לא איסורים. הנקודה היא הבירור. האיסורים זה עדיף שלא יבואו. אנחנו מבקשים לא על ידי איסורים. ואם האיסורים היו חלק בלתי נפרד מהתיקון, לא היינו מבקשים לא על ידי איסורים. אפשר לעבור את התיקון גם בלי איסורים. אבל מה שכן צריך, צריך לעבור את התיקון על ידי בירור. יש כמה בירורים שכל בן אדם צריך לעבור במשך החיים שלו. הוא צריך לברר את המידות הרעות שלו. הוא צריך לדעת מה הוא אוהב באמת, ומה נדבק אליו מהעולם. ומה שהעולם מדביק, העולם מדביק בלבולים ושקרים וכל מיני כאלה. הוא צריך לברר את הגוף שלו, לברר את הגוף, ללמד את הגוף לעבוד את השם, לא להתעצל, לקום בבוקר בזמן, כל כך הצב הזה, הוא צריך לתקן את הגוף. הוא צריך לתקן את החלק שלו בעולם, הוא צריך לברר שהוא בונה בית, הוא צריך לדעת למה הוא בונה את הבית. כשהוא אוכל לחם, הוא צריך לדעת למה הוא אוכל את הלחם. כשהוא לובש בגד, הוא צריך לדעת למה הוא לובש את הבגד. בכל דבר הוא צריך את הנקודה. ויש הרבה הרבה דברים חיצוניים, יש מעגלים חיצוניים שמושכים אותו, לבנות בית מפואר, להוציא לשכנים את העיניים ולאכול את הכי טעים, ולא משנה מה יקרה לו אחר כך, העיקר שהיא למלא את אהבת נפשו, וכן כל כך יוצא בזה. יש בכל דבר, בכל דבר בחיים, יש נקודת האמת ויש את כל השקרים שיש מסביב. והבן אדם מתקדם לא לבד, הוא לא יכול להתקדם לבד, להיות שהאדם נוצר כדי לתקן את העולם וכדי להביא את העולם לשלמות שלו, אז הוא חייב להתקדם כמו שקבוצה מתקדמת ביחד, כמו שמיישרים קו. סופר תיאורים מאחורה, אם צריך ליישר קו, אין ברירה. אז אחד רץ קדימה לבד, אז הוא מסתכל. זאת אומרת, אי אפשר לרוץ קדימה, אנחנו חייבים לתקן את העולם ביחד איתנו. אנחנו מתקנים את העולם, ויש בזה כמה אופנים. יש אופן אחד שיהודי מתקן את המידות שלו, זה הכי טוב. אם הוא מתקן את המידות שלו, אז הוא גם מתנהג נכון, וגם כל הדברים, תוצרת העולם שהוא משתמש בהם, הם מגיעים למטרה שלהם. אז יש איזו נציגות בעולם שנעשית מתוקנת על ידי זה שהוא משתמש בה. זה עניין אחד, ולא רק זה, הוא גם מתקן את העולמות העליונים, כי הוא מתקן את המידות שבלב שלו. כל אדם הוא כנגד איזשהו קטע בהשתלשלות של העולמות העליונים. אז אם הוא מתקן קטע בלב שלו, הוא מתקן את המקבילה למעלה. וקלקול יש בכל העולמות, בגלל שבירת הכלים, בגלל חטאו של אדם הראשון, כל העולמות ירדו, ואנחנו אמורים לתקן. זה התיקון הטוב ביותר, כשאדם מתקן את המידות שלו. כשהוא מתקן רק את ההנהגה שלו, זה גם תיקון. זה תיקון פחות, כי זה לא כולל. תיקון המידות כולל גם תיקון ההנהגה. תיקון ההנהגה לא כולל תיקון המידות. יכול להיות שההנהגה מתוקנת והמידות עדיין לא מתוקנות. ויש לפעמים שלא מתקן לא את זה ולא את זה. בזמן שבית המקדש היה קיים, מה קורה? קודם כל, אם הוא לא מתקן לא את זה ולא את זה, אז זה נושא לחטאים. אז בזמן שבית המקדש היה קיים, אז זה היה בדיוק קורבן. זאת אומרת, היה צריך ללכת לעולם ולתקן ישר את העולם. לקחת משהו מהעולם ולהביא אותו, להעלות אותו. זה גם כאילו לא היה ממש מהעולם, זה היה צריך להיות מהרכוש שלו. אדם לא יכול, אין אדם מקדיש דבר שאינו ברשותו. אבל בכל אופן, הוא צריך לעשות משהו שהוא לא עשה עם עצמו, הוא צריך לעשות משהו. היום אין לנו בית מקדש, אבל אנחנו אומרים למשל מה פרי שפתנו, בשביל זה אנחנו אומרים את הקטורת ואת הקורבנות ואת כל ה... אנחנו לומדים את הלכות הקורבנות וכל זה, זה הכל, זה עושה את אותו תיקון. כי אין לנו ברירה, אין, אי אפשר. אבל לכל פנים, הסדר הוא סדר של תיקון, של התקדמות, של בירור. עכשיו, כשבן אדם לא רוצה לברר, אז שולחים לו מלמעלה בירור. והבירור מלמעלה הוא תמיד יותר קשה. אם אדם לא עושה את העבודה שלו וצריך לעשות את זה במקומו, אז הוא תמיד מתקבל הרבה יותר קשה. והבירור הזה נעשה על ידי איסורים. איך איסורים עושים בירור? זה פשוט. כי כל זמן שהוא עדיין בפניות קשור על הקדושה, אז כשהוא מקבל איסורים, הוא מרים את העיניים ואומר לה, בתעזור לי. זה הבירור. אם הוא היה מרים את העיניים לפני האיסורים, הוא היה צריך לקבל את האיסורים. זאת אומרת, אם הוא חפש את הקדוש ברוך הוא בתוך ה... ממתי שהוא קם בבוקר, בתוך כל המעשים היומיומיים, הוא לא חייב את האיסורים. אבל היות שאנחנו, כתוב שם באותו פרק, איש לדרכו טעינו, אז אנחנו צריכים לסבול את האיסורים. וזה עצמם, זה עצמם היסורים של משיח. הסיפור שם שהוא יושב בשערי רומי ביחד עם כל המצורעים, הצרעת היא לא שלו. כתוב, אלוקים הפגיע בו את אבון כולנו, כתוב שם באותו פסוק. בעצם זה כמו שאומרים שהשכינה מצטערת בצערן של ישראל. יש מהמגיד, המגיד ממזריץ, שאומר שיהודי, כשיהודי מתפלל, הוא צריך להתפלל בראש ובראשונה על צער השכינה. אם השכינה יהיה טוב, גם לנו יהיה. אז זה הצער, הצדיק מצטער בצרתן של ישראל. אז לפעמים זה כל כך, עד שזה, זה, רואים עליו את זה, רואים שהוא סובל, בגשמיות. אבל על כל פנים, אז לכן הגמרא מתארת את זה כמצורע שיושב בין המצורעים ובין מבקשי הנדבות, שזה צרות, צרות צרורות, אבל מה, הוא מצידו, הוא מוכן לגאול את ישראל בכל רגע, הוא לא צריך, הוא לא מחפש רופא, הוא לא מחפש שבעה ימים עד שיהיה טהור, הוא מצורע, הוא לא מחפש לגבול, הצרעת היא דבר חיצוני לגמרי אצלו, זה לא זה, רק בינתיים הוא חייב להיראות כך. אבל מצד שני הוא לא קושר את כל הפצעים ביחד, כדי שברגע שיגידו לו מלמעלה הגיע הזמן, אז הוא מיד יכול לרוץ, עם התחבושות הוא ירוץ. זאת אומרת שזה הכל רק, זה הכל לא זה, מצד שני זה צער גדול. מדוע? כי הוא רואה בצער של הנשמות שלנו. יש בכתב מהר"ן, הוא כותב בתורה ז' בחלק ב', כותב שמישהו רחמן אמיתי הוא יכול להיות מנהיג, ככה אתה מתחיל. ורחמן אמיתי זה כמו משה רבינו. כולם מכירים את המדרש, בעצם בפרשת השבוע, משה היה רואה את צאן, כתוב שם שהוא רדף אחרי גדי, זה מדרש, זה לא סיפור ילדים מהגן. הוא רדף אחרי גדי, הוא מצא אותו שהוא הגיע לאיזה מאגר מים ושוטה, הוא אומר, לא ידעתי שאתה כל כך צמא, הוא לקח אותו על הידיים. אז הקדוש ברוך הוא אמר לו, אתה תראה את עמי ישראל. כתוב, דוד המלך גם אותו דבר. אז הוא אומר שמישהו רחמן יכול להנהיג. ומה זה רחמן? רחמן זה שהוא נותן לכל אחד בדיוק את מה שמגיע לו, לא פחות ולא יותר. ומה הצער הכי גדול? מה הדבר שהכי צריך להציל בן אדם? כשהמנהיג רואה, המנהיג הרחמן, מתי יש לו את הכי הרבה רחמנות? כשהוא רואה שנשמה מוקפת עם אבונות. כי אם היינו מבינים, הוא לא מסביר שם, אבל הוא רק כותב כך, אם היינו מבינים את גודל המעלה של הנשמה, ומה זה אומר בשביל נשמה לחטוא, היינו מבינים שהצער הכי גדול שיש לו נשמה זה הפה. וכמובן שאם אותו אחד שהוא מנהיג, הוא דובר כאן על מנהיג שנברא לפני בריאת העולם, ושיושב ומחכה מתי יגיע הזמן להתגלות, נשמה כזאת, שהיא רואה אותנו עם ההבנות שלנו, אז אצלה זה מתקבל כאילו פצעים וחבורות ותחבושות לכל הסיפור. והוא יושב בפתחה של רומי, כאילו רומי זה הסמל של המצב הלא מתוקן. שרומי שלטת. היום זה יכול להיות, אני לא יודע, משהו ביונייטד סטייט או באיזשהו מקום, זה בכלל לא חשוב, אבל זה הכל אותו דבר, זה הכל אותו עניין. עכשיו, אז הוא עובר את האיסורים כי אנחנו עוברים את האיסורים. ואנחנו עוברים את האיסורים בגלל שאנחנו לא עושים את הבירור שלנו כמו שצריך, אז האיסורים צריכים לברר אותם. לא שהאיסורים בעצמם הם משהו. שזה אנחנו יכולים לבקש, ואנחנו מבקשים לא על ידי איסורים, אנחנו מבקשים את זה גם כל יום מקריאת שמע של המיטה, וגם מבקשים את זה בתפילות של יום כיפור. אנחנו מבקשים לא על ידי איסורים, אז על ידי מה? על ידי שנעשה את הבירור בעניינים האלה. עכשיו, עיקר הבירור נעשה על ידי התפילה, כי בתפילה בן אדם מברר נקודה כללית שהיא כוללת את הכל. בעצם נקודת הבירור הכללית זה למה נבראתי ומה התפקיד שלי? זה נקודת הבירור הכללי. והתשובה לזה, שאני נבראתי לגלות בתוך המציאות של העולם, שהקדוש ברוך הוא לבדו ואין זולתו. זה מה שקיבלתי. ואת זה אנחנו עושים בתפילה. בתפילה אנחנו מבקשים על כל דבר. בתפילה אנחנו עומדים כאילו שלבד אנחנו לא מסתדרים. זו המהות של התפילה. לבקש את כל דבר. ממילא, אם אנחנו מתפללים, נעשה בנו, כמובן, גם מתפללים וגם מקיימים את המצוות וגם לומדים את התורה, אבל העיקר על ידי התפילה, נעשה בנו אותו עניין כמו שהאיסורים עושים. את אותו ברור שהאיסורים עושים בדרך הקשה, אנחנו יכולים לעשות בעצמנו בלי האיסור. עם ההכרה שלנו. לא צריך את האיסורים. עם ישראל רוצה שיהיה לו איסורים. רק אנחנו צריכים לפתוח את האוזניים, לפתוח את העיניים, נתחיל לחשוב. אם אנחנו נחשוב ונדבר, לא נצטרך את האיסורים. ההתקדמות, יש כאן התקדמות של שניהם, גם של הבן וגם של הבת, גם של הגואל וגם של העם. וההתקדמות של שניהם, בתחילה ההתקדמות מתחילה ביחד. על משה כתוב שהוא גואל ראשון והוא גואל אחרון, אז הוא נמצא איתנו ביחד. הוא עומד למרגלות הר סיני, הוא עלה למעלה. הוא לא היה למטה, אבל הוא קיבל איתנו את התורה ביחד. הגואל והעם למדו בחדר אחד, והם למדו לשונות וכיוצא כדרכם. על התורה כתוב שתרגמו אותה לשבעים לשון, מעניין, לא יודע אם זה הכוונה. והבת הנעל היו הולכים ובאים למותם מגודל החידוש קנה, ונתנו מתנות עד שמתעשר העני, והיו באים שרים לראותה, והוטבע ביניהם עוד, והיה יופיה חידוש גדול ביניהם, כי לא היה יופי של אנושי כלל. יש סיפור, יש סיפור מרבי שקורולו ספר דוב מרדושיץ. זה סיפור ארוך, כמו סיפורים שהיו פעם מוצאי שבת היהודים שהיו מספרים סיפורים לצוצאים של החורף, מוצאי שבת היה מוצאי היה עוד יותר ארוך מוצאי שבת. אחד הסיפורים ככה היה סיפור על חיה שהוא היה נחשב לחיית המחוז. כולם הזמין אצלו, השירים הכי גדולים, והוא פעם עשה עבודה בשביל איזה פריץ, וזה לא מצא חן בעיניו. הוא עשה עבודה, הפריץ חיתן בת, והוא תפר לו את כל הבגדים וכל המשפחה, והפריץ פסל את כל ההזמנה. ואז עבדו הכל עבודת יד בתקופה, וזה היה נזק גדול, וזה גם היה נזק גדול שהתפרסם, שהוא לא הצליח. הוא לקח את כיפל חזרה את כל הסחורה, שם על העגלה, במקום לנסוע הביתה, החיית הזה נסע לרבי יששכר דוב מרדושיץ. הוא הגיע אליו והתחיל לבכות. נשבר מטה לחמו, מה הוא יעשה? אמר לו רבי יששכר בר, רבי יששכר דוב, אמר לו, שמע, סע הביתה, תפתח את כל התפרים ותחזור על אותו גזרה, על אותו תפר, תחזור תפור מחדש. ותביא את זה לפריז. והוא היה יהודי פשוט, בלי חוכמות, והוא שמע אותו. נסע הביתה, פרם את כל התפרים, מטפל את הכל מחדש, הביא את זה לפריץ, והפריץ כל כך מצא חן בעיניו, הוא קרא לעוד חברים שלו, שלא מהמשפחה, שכולם יבואו לראות, והוא קיבל מזה עד רבו, קוראים לי פרסומת, הוא הרוויח מזה הרבה כסף. כשהוא חזר הביתה עם הכסף, הוא עוד פעם הוא לא נסע הביתה, הוא נסע לרבי יששכר דוב מרדושיץ. אמר לו, רבי, אני רוצה שתסביר לי מה קרה כאן. אמר לו, מה אתה לא מבין? לגאווה אין חן. אתה הרי היית החיית של המחוז, אז בגאווה אין חן. כשאתה תפרת פעם שנייה, תפרת עם לב נשבר. ללב נשבר יש חן. יש כאן בסיפור, כשמדברים על יופי אנושי ויופי לא אנושי, המושג אנושי הוא נפס כאן בעצם, אין אנושי זה מילה חיובית. המושג אנושי נפס כאן איך שבני אדם מסתכלים, בני אדם מסתכלים, אז הם רואים את המעלות בעצמם. הם לא רואים שיד השם עשתה זאת. חן אמיתי, יופי אמיתי, זה מין סוג יופי, אפשר לראות שני אנשים, שהם שניהם יקים אותו דבר, זה פלא, באמת פלא. אם תעקבו אחרי זה, אז תברכו לדעת שזה כך. שני אנשים ששניהם יכול להיות אפילו שאחד פחות יפה, אבל תענוג לראות אותו. מסתכלים עליו, נהנים מכל רגע. רואים בו משהו יפה. ויש כאלה, ויכול להיות מישהו שהוא יותר יפה, ומסתכלים עליו עם כל היופי שלו, ומסתכלים לעומק, רואים בו משהו לא יפה. או אפילו מכוער. ורואים עם העיניים הפשוטות. לא, אני לא מדבר על מישהו שכל היום מאבחן אנשים, והוא בעל מקצוע מיוחד, או איזה אדמו"ר גדול. אנחנו עם העיניים שלנו. למה זה? כי חן אמיתי זה החן של הענווה, ושל הביטוי ושל הלזוז הצידה ולהגיד שזה השם עשה. זה היופי. להתפארות אין יופי. למה ילד קטן יש לו חן? כי הוא לא חוטא בחטא הגאווה. מהרגע שמתחילים לוחות לו כפיים ועם הקומפלימנטים, הוא מתחיל לעשות, כשהוא מתחיל לעשות כדי שיגידו לו, אז זה מאבד את כל הכל. כל מיני שהוא עושה את זה בפשטות, אם לא מקלקלים אותו, אם המבוגרים לא מקלקלים אותו, אז הכל בסדר, אז יש לו חן עצום. אז הוא יפה והוא נחמד והוא זריז והכל. וברגע שככה, זה אחרת לגמרי. וכאן, אפילו שהם קליפות, אבל הם מזהים, הם מסתכלים. אחד מהסיפורים היה לנו לא מזמן חנוכה. אחד מהדעות, ככה, שמעתי את זה ליהודי שהוא בקיא מאוד במדרשים, מדרשי חז"ל. שמעתי אותו דיבור בפני ילדים, ואני הייתי נוכח שם. אז הוא אמר שמקובל שהיוונים, כשהם שלטו על ארץ ישראל, בזמן בית שני, כשהם התחילו לשלוט על ארץ ישראל, הם היו מוקסמים מהיהודים לגמרי. הם פשוט התאהבו בהם. אבל הם לא הבינו מה באמת קורה. הם ראו איזה יופי נאצל, שהם חשבו שאם בצורה חיצונית מחכים את ההתנהגות היהודית, אז גם הם יהיו כאלה. אז הם ניסו לחכות, והם לא הצליחו. אז במקום זה באה להם קנאה, וקנאה יוצרת שנאה, ואז הם התחילו עם הגזרות שלהם בכל זאת. זאת אומרת, לפעמים אפילו קליפה יכולה לזהות איזה יופי נעצר שהוא בא מהתבושה. ובגלל שאני קליפה, אז מה אני רוצה לעשות עם היופי הזה? אני רוצה לרכוש אותו, שהוא יהיה שלי. לא מגיע לי, אז אני אקח אותו עם מניפולציות, אני אתן מתנות, אני אקנה אותו בכסף. העיקר שהוא יהיה שני, זה לא שייך אליי, אבל שהוא יהיה שני. זה היה יופי החידוש גדול ביניהם, כי לא היה יופי של אנושי כלל. ומגודל הפלגת יופייה, בא על דעת השרים להשתתך עם העני הזה. וסאז' היה לו בן, חשק להתחתן עמה. למה לא? אם היא כזאת, אז שהיא תיכנס למשפחה שלי, שאני חתן את הבן שלי איתה. אך אין זה נאה להם להתחתן עם כזה, את הכבוד לא עוזבים. האבא שלה הוא איש פשוט, אין לו תעודת יוחסין, הוא לא עם דם כחול, הוא לא עציל, אז מה יהיה? על כן נוכחים מאוד להשתדל לגדל את האיש הזה, זהו. השתדלו שיעבוד את אל הכיסא, נעשה מתחילה פוטרוצ'ית, זה מין דרגה לא גבוהה כנראה, ואחר כך למעלה למעלה, השתדלו להגביאו במהרה, עד שהלך מהר ממעלה למעלה. כאן כבר הקליפות מתחילות לקחת את העני הזה, שהוא עני שהעשיר, קיבל קצת דעת, אבל זה לא דעת אמיתית, הוא קיבל אותו במתנה. מתחילים לנפח לו את הגאווה. מעלים אותו, ומעלים אותו, והוא עולה בלי... הוא מקבל דרגות בלי קורסים ובלי מאמצים ובלי כלום, סתם, הוא עולה. הוא לא שייך לזה. עד שנעשה יד נירל, והיו חפצים עצרים להשתדל חינוך. רבים היו קופצים על זה, כי כמה שרים באו על זה ועסקו בזה להגביאו. אז כל אחד צריך לקבל אחר כך את האחוזים שלו, ויש רק בת אחת, אז מה עושה? וגם כי לא היה אפשר לו להתחתן מחמת הברגר, הרי הם היו משודחים כבר. הזכירו אחד לשני, היו מדברים להשתדך עם והעני הזה שנעשה יד נירה, זה קליפות שבאים לפעמים למציאות, לכללות של עם ישראל, ומנתחים את ה... כל כך של יביא, את קוראים לזה הגניוס היהודי, המוח היהודי, יש כל מיני כאלה שזה לא מריח טוב. אז הוא היה מצליח יותר ויותר, והיה שולח אותו הקיסר למלחמה, והצליח מאוד בכל פעם, וניסה אותו עוד יותר למעלה מעלה, והיה הולך ומצליח מאוד, עד אשר נסתלק שם הקיסר, המלך מת. ונתייעצו כל בני המדינה לעשות אותו לקיסר. זה כבר ממש, זאת אומרת, הקיסר מסתלק, זה הסתלקות של השכינה. הקיסר האמיתי זה הקדוש ברוך הוא. ועכשיו לוקחים את הבשר ודם ועושים אותו לקיסר במקום את הקדוש ברוך הוא. ונתקבצו כל השרים והסכימו כולם שהוא יהיה קיסר. ו... ונעשה קיסר, אמא, אני אדם נעשה קיסר, היה לו שם מלחמות, היה מצליח מאוד. כל זה היה הניסיון שלו. אם הוא יעצור ויגיד רק רגע, בעצם איפה יש לו את כל הכוח, הוא לא עצור. עד ששאר, והיה לוחם ומצליח וכובש והולך, עד ששאר המדינות מתייעצו למסור, הכוונה להימסר, תחת ידו ברצון טוב, כי ראו הצלחתו הגדולה, שכל היופי של העולם, וכל המזל של העולם אצלו, על כן התקבצו כל המלכים והסכימו, שהוא יהיה קיסר על כל העולם, ונתנו לו כתב באותיות של זהב. עכשיו הוא כבר מגמרי, הוא בשיא הפסגה, הוא בשם תחתית. הוא הבעל בית של העולם. והקיסר הזה, מעין אתה להשתדף עם הברגר, כי אין האלה קיסר, להשתדף עם ברגר, מה, הוא סתם סוחר, שיר. להשתדף צריך עם אחד תמור, באותו גובה יפסים. ואשתו הקיסרית, אם לא זזה מן הברגר כלל, אם לא התבלבלה. היא לא התבלבלה, ידע שזה, הסוחר הזה הוא אמיתי. וזה שבעלה הוא מלך, זה בועה. בועה גדולה, מנופחת, תתפח עוד קצת, היא תתפוצץ כולה שם איזה שמונה. ומה כן אמיתי אצלה? יש לה, האמיתי זה הבת שלה. בזכות זה שיש להם את הבת, הם כל כך מצליחים. אבל כל הבת הזאת יש לה בזכות מה? בזכות זה שהברגר הוציא אותה מידו של הגנרל הקודם. עכשיו היא לא פעם אצל גנרל, היא אצל קיסר. היא לא רוצה לגדות בו, זאת אומרת, להפר את ההבטחה שהיא תשדף את ביתה עם בנו בגלל הבועה היפה הזאת. וירא הקיסר שאי אפשר לו לעשות שיבוך אחר נגד הברגר אמר. נפרד כי אשתו מחזקת עם המאוד מאוד, על כן חשב מחשבות על הברגר אמר, בתחילה ראה לחסרו. השתדל בתחבולות כאילו אין הדבר ממנו לגרום לו הפסד. והקיסר בוודאי יכול לעשות כזאת, והם מפסידים ומחסרים אותו עד שנדמדם ונעשה אני גם הוא בדיוק כמו בחלום. השיר הזה נהיה אני. עכשיו אין לו השפעה? אין לו השפעה, לא מתחשבים בו. בתרבות של פעם להפר הבטחה לעני מרוד לא היה נחשב לזה. הוא לא, אין לו זכויות אזרח, הוא לא מישהו. והיא הקיסרית, אתה מחזיק את אמו תמיד, לא, 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 לא עניין. זאת אומרת, יש כאן איזשהו טריק להפחית את ההשפעה של הצדיק על בני ישראל, להפוך אותו לכלום, לעשות תחבולות כדי להמעיט את ההשפעה שלו. אחר כך ראה הקיסר שכל זמן שזה הבן קיים, האם בן הברגר הנעלי אפשר לו לעשות שידוך אחר, כמו שאומרים, עם ישראל מחכה למשיח, הוא לא יחליף ולא ימיר בתור לאורנים, והוא לעולם בעד יחכה לו עד שהוא יגיע. מציעים לו הרי אצל הגויים, אז משיח כבר היה מזמן, הוא כבר מת, הוא כבר קברו אותו, הוא כבר מורים את הקבר שלו. וכל מיני כאלה, כן. אז לגוי אין סבלות לשתות 2,000 שנה למשיח. כבר היה לו משיח, הוא כבר מת. כבר הכל שייך לעבר. משיח כבר בא. עכשיו, אצל יהודי, היהודי לא ילך שולל אחרי המשיח ההוא. מדוע? כי הוא מחכה למשיח האמיתי. איך אפשר להעביר אותו, את הפסים, לכיוון הלא נכון? וזה שמבטלים ממנו את האמונה בביאת המשיח. אז מה עושים? לוקחים את בן העשיר, מעבירים אותו מן העולם. בן העשיר זה ההמשך של האמונה שהצדיקים הכילו לנו, לוקחים להם את האמונה. לוקחים את האמונה. מעמידים דור או כמה דורות, שהמושג משיח הופך להיות מילת גנאי. לא מאמינים במשיח. והשתדל להעביר את אותו הבחור של הברגר, וחשב מחשבות להעביר אותו. וגלגל עליו עלילות, והשיב עליו שופטים, והשופטים הבינו שרצון הקיסר להעבירו מן העולם, ושפטו לה, נכון בסך, אולי שלחו עליה. אז לחלילה שלה, התחיל לספות, תקשור אותו בתוך סך, ולמוד את כל המים. בקיסרית היה לי בד הרבה מאוד על זה. אך גם הקיסרית אי אפשר לה לעשות כנגד הקיסר. מה עשתה? עכשיו, למעשה הסיפור מתאזן. הרי בהתחלת הסיפור, האבא של הבחור הזה מציב אותה במסירות נפש. עכשיו היא מצילה את הבן שלו במסירות נפש. היא הלכה אל הממונים שהם ממונים להשליחו לים, ובאת אצלם ונפלה לפני רגלה. והתחננה מהם מאוד שיעשו למענה להניחו, כי למה הוא חייב מיטה. וביקשה מהם מאוד שיקחו שבוי אחר מחויב מיטה להשליחו לים, והניחו אותו הבחור הנה. זאת אומרת, יש לנו תרבות של מיטוץ המילים. אז מה שעם ישראל מבקש, האנשים הפשוטים בעם ישראל, תשאירו לנו את האמונה שלנו, אתם רוצים לנפץ אלילים? יש מספיק אלילים כמו לאנשים לנפץ. יש אלילים שמחויבי מיטה, תנפצו אותם. יש מספיק אמונות כזביות שאפשר לנפץ אותם מרסיסים. עם מי שיש פה, מי שיש לו מזה הנאה גדולה. יש אנשים שיש להם הנאה מזה. אבל את זה תשאירו. למה את האמת? למה צריך לנגוע באמת?
יש
פה,
אני משנה,
כמה חוזרים?
אחרי הצדיק הוא האשר.
הצדיק הוא האבא. הוא עשיר, עכשיו
הוא ירד מחסר,
הוא לא ירד באמת מחסר, כי הנכסים שלו לא היו, הוא נשאר בדרגה שלו, רק מה הנקודה של עשיר בסיפור הזה זה שיש לו השפעה, הורידו אותו מיכולת ההשפעה שלו. יש קשר, ככה זה ידוע, יש קשר, מתחיל בסיפור של קורח אצל משה רבנו, ואחר כך זה חזר על עצמו כמה פעמים במשך ההיסטוריה. יש קשר בין עריכות הגלות לבין אנשים שרצו לגדול על ידי זה שהם יבטלו את ההשפעה של הצדיק. קורח אמר, מדוע תתנסו כל העדה כולם הקדושים המרגלים? כתוב במדרש שהמרגלים אמרו, חבל לנו להיכנס לארץ. להיכנס לארץ אנחנו לא נהיה חשובים. פה יש לנו משרה, אנחנו כולם היו ראשי בני ישראל הם היו. להיכנס לארץ, אז היו פונקציות אחרות, יצטרכו לחלק את האדמה, יצטרכו ללמוד איך לאבד אותה וזה, אנחנו לא מכירים את זה, אז יקחו אנשים אחרים. אז הם אמרו, טוב לנו להישאר במדבר, זאת אומרת, הם החמישו את ההשפעה של משה, ויש השפעה של אל תגדל. אז הם לא רק שהם השאירו את עם ישראל במדבר 40 שנה, על ידי זה היה את האפשרות של מי מריבה, ואז משה נפטר במדבר, ואם משה היה נכנס לארץ, אם כל הסיפור עם המרגלים והיה, משה היה בונה את המקדש, מעשה ידי משה אינם בטלים לעולם, ואז לא היה נחרב ולא היה לנו גלות, בכלל משה היה נהיה משיח. וכל פעם שמבטלים את ההשפעה שלו, אז הגלות מתארכת, וככה יש, הרי משה חוזר על הראשון מרחי כתוב שהיה לו משמע קשה. אמר משום בר יוחאי, היה יכול להיות גדול הדור, במקום זה יתחבא באיזה נערה, ואם היה יוצא החוצה, אז היו מלשינים עליו, הרי לא כך, כמו שיוצא מהמערה, אז הוא מיד, ויכול להתחבא באיזה בית, מרחת כל מערה, הוא פחד שהלשינו עליו, זאת אומרת שהיו כאלה, וגם בפרשת שבוע כתוב ברשי, שמשה רבנו אמר, לכן נודע הדבר, אז אמר, אני לא הבנתי למה בני ישראל משתעבדו את המצרים יותר מכל אומה ולשון, מה הם חתמו? עכשיו נודע לי, בגלל שיש ביניהם בעלי מחלוקת ובעלי לשון הרע. כל פעם שהיה סיפור כזה, אז התוצאה של זה הייתה גלות. יש לזה דוגמאות בהיסטוריה יותר מאוחרת, אבל זה דוגמאות ככל הים, אנחנו לא נגמור. הרבה פעמים שכבר היה ממש עת רצון וכל זה, וגם בגשמיות היה עת רצון. ובגלל מחלוקות, בגלל כל מיני דברים, זה הכל מתבטא ו... אז בשביל זה צריך להביא המושג הזה שהופכים את ה... הופכים אותו לעני, הוא מבטל את ההשפעה שלו. הוא בעצמו לא משתנה. אבל היכולת שלו, אני, יש לו פחות אפשרויות, היכולת שלו להשפיע עלינו, זה היה המצב.
ואני שהיה...
אני שהיה, יש לו עכשיו הרבה יכולת להשפיע, אבל זה לא...
זה לא שצודי, כמו שהממות זה לא
האפשרויות. כן, לא. הממות זה האפשרויות. הוא עכשיו בשיא של האפשרויות שלו. הוא בניסיון, הוא מייחס את הכל לעצמו, הוא לא מהסס לשקר ולרצוח. הוא רצה עכשיו לרצוח את הבן הזה, אתה משלב אותו לים ולא אוהבים בך פה. ופעלה בקשתה אצלם ונשבעו לה שיניחו הוא, וכן עשו ולקחו איש אחר וישלחו הוא לים ואותו יניחו. ואמרו לו לך לך והלך לו. מכאן מתחיל איזה קטע בסיפור, הקטע של הגלות הארוכה, שהרבה פעמים הביטוי הזה לך, הוא הלך והלך והלך, המילה הליכה מופיעה כאן אין, המון המון פעמים. אבל זה כמו שדיברנו קודם, כל המעברים שעוברים על הבן והבת זה הכל ההתקדמות שלהם לקראת התיקון הסופי. ההתקדמות נקראת הליכה. המידה זה כמו לדרוך במקום, לא להתקדם. ללכת זה להתקדם. והבחור הזה היה כבר ברדק והלך. טוב, בואו נשאר את זה פה.